והחכמים אומרים כל ימי חייך להביא קדימת המשיח, אומרים בשם הבעל שם טוב נדמה לי, כל ימי חייך זה כדי להביא קדימת המשיח. כל ימי חייך להביא קדימת המשיח. אבל...
כן, אני זוכר דיברנו על זה, כל ימי חייך העולמיים, העולמיים.
כן, עכשיו, דף, האמת היא ככה, זה מתחיל מזה שאלה בדף צדיק עמוד א', כל ישראל שם חייך עולם הבא, זה המשנה. בדף צדיק עמוד א', יש משנה, מתחילה במילים, כל ישראל יש חיים חלק מהם הבא, שנאמר, ועם יפכו להם צדיקים, נו עולם יושו ארץ, נעצר מטעי, מעשה ידי להתפאר, ואלו שאין להם חלק מהם הבא, אומר, אין תחיית המתים מן התורה. אחר כך, והשאלה, בדף צדיק עמוד ב', מניין, דבר רבי ישמעאל, לא, לא דבר רבי ישמעאל, אמר רבי יוחנן, כמו שכתוב בסוגריים, בשורה השישית, אמר רבי יוחנן, מיני נדחית המתים מן התורה, שנאמר וכו'. אחר כך מביאים ראייה נוספת, שתי שורות לפני השורות הרחבות, רבי סימאי אומר, מיני נדחית המתים מן התורה, שנאמר. אחר כך מביאים ראייה נוספת, רבן גמליאל, שאלו מיני רבן גמליאל, מיני שקודם לא יכולים לחיי מתים. אחר כך... יש כן, יש רגע, רבי יושב בן חנניה גם כן שואלים אותו מניין שיש תחיית המתים בתורה, גם הוא מביא מקורות. בקיצור, עד דף צדי א' עמוד א', דנים בשאלות של מניין תחיית המתים מן התורה. אגב, בא איזו אגדה ארוכה שאין שום קשר לנושא הזה. ועוד כמה, אחר כך שאלות בין רבי לבין
אנטונימוס.
תחיית המתים בתורה
זה לא
מתפורש,
זה
רמז. תראה, אחר כך אומרים, עוד פעם, מניין תחיית המתים מן התורה. זה הנושא של הבדיקה. ועוד כתוב, תנו רבנן.
איפה?
תנו רבנן, עצור, זה בשורות הרחבות. איפה שכתוב דברים למד ב', אתה נמצא שם? מצד שמאל, יש כל מיני פסוקים שכתובים, נכון? יש לך שכתוב דברים למד ב', מתחתיו כתוב שם, נכון? תמשיך בשורה, אתה מוצא תו רש, תנו רבנן, אני עמית ואחיה. השאלה היא ככה. לא, אחר כך, תנו רבנן, אני עמית ואחיה, יכול שתהיה מיטה באחד וחיים באחד, כדי שעולם נעוד. אז המשמעות של השאלה הזאת, מיניין נקראת המתים מן התורה, היא בכלל לא ברורה. מה מתכוונים לומר כשאומרים מיניין נקראת המתים מן התורה? כל פעם שיש סוגיה בפרק הזה שבה שואלים את השאלה הזאת, וזה חוזר מספר פעמים, המשמעות של השאלה היא כל פעם שאלה אחרת. כל פעם משמעות אחרת. מניין לתחיית המתים מן התורה? זו שאלה שיש לה לפחות חמש משמעויות שונות, וכל פעם שהגמרא שואלת את השאלה הזאת, מתכוונת למובן אחר של אותה השאלה. למשל, כששואלים מניין לתחיית המתים מן התורה, כאן אצלנו, המשמעות של השאלה היא כך, כדי לזכות לתחיית המתים, לאיזה מדרגה של תורה צריך להיות מחובר? כלומר, נכון, תחיית המתים היא מן התורה, כלומר התורה היא, זה אחת המשמעויות, וזה משמעות שאנחנו מדברים כאן. למה צריך, לאיזה אוצר חיים צריך להיות מחובר כדי לזכות לתחיית המתים? זאת אומרת, מה זה תחיית המתים? שאומרים שאדם המת, הוא באמת לא מת, הוא מת באופן מקרי, אבל הוא חי באופן עצמי. באופן מהותי הוא חי. רק קרה לו שהוא מת. קרה לו, יכול לקרות הפוך. שמקום למות, שיחיה. במקרה תחיית המתים היא הגיונית. אדם שחי, אינו מפסיק לחיות, גם כשהוא מת. לכן הוא ישוב, לחיות. תפיסה אופטימית כזאת. השאלה היא, מה מגדיר אדם כחי? עד כמה אני חי? לאיזה דרגת חיים אני צריך להיות מחובר? לכן כאן נשאלת השאלה, מניין תחיית המתים? מן התורה. ואז באים כאן ארבעה תשובות שונות של הגמרא, שכל אחת באה לבאר באיזה מדרגת חיים צריך להיות.
לכן שאמרת,
לא מסתכלנו. לכן, אנחנו רוצים לדעת, מי אני צריך להיות כדי לזכות את חיית המתים? לא, יש חיית המתים, מן התורה. אבל התורה הזה בנוי מהרבה הרבה מאוד דברים. יש שם דיונים על בשר בחלב. אם אני אחד שמקפיד על בשר בחלב, זה מספיק כדי לזכות את חיית המתים מן התורה? או אולי אני צריך לתת אדם שיחתק לו קצת יותר מזה, שיחתק לו גם מהחבר שלי. ואולי זה לא מספיק, אולי אני צריך אחד שיחפת לו מכל עם ישראל. אם אני לא אכפת לי מעם ישראל, אני עדיין החיים שלי הם חיים קטנים. אולי להיות מחובר עם ישראל בלבד, זה לא מספיק. אולי כל זמן שאני לא מאוחד עם הנפש של כל האנושות, אני לא מספיק חי. כן?
כמו השאלה בעצם?
איזה מדרגת חיים אני צריך להיות בצבא כדי להיקרא חי, בפרט שאני זוכר לחיית הנגיד? זאת בעצם השאלה. אז בואו נראה את זה על פי הפסוקים המובעים כאן. קודם כל יש פסוק ראשון, כן? תנו רבנה, אני עמית והחיים. זה פסוק בספר דברים, פרק למד ב' בשירת האזינו. פסוק בשלימותו הוא כך, ראו אתה, כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי. אני עמית והחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. כן, זה כשהוא מדבר שם, אני עמית והחיים.
איפה?
בפרשת האזינו. זה שירת משה לפני שהולך למות. זה אומר, ראו אתה, בשם השם, ראו אתה, כי אני הוא. אני עמית והחיים, מחצתי ואני ארפה. אז אם כן אנחנו רואים פה מפורש, נזכור שתחיית הביטים בתורה. עמית והחיים. אבל אפשר להגיד לא, שהקדוש ברוך הוא ממית אנשים מסוימים, ונותן חיים לאנשים אחרים. מי אמר שהחיה פירושו תחיית המתים?
שאותו בן אדם.
כן, אותו בן אדם. זה משהו שאני אסכן לגמרא. אני אמר לכם, יכול שתהיה מיטה באחד, וחיים באחד, כדרך שהעולם נוהג. כשהקדוש ברוך הוא ממית אנשים מסוימים, הוא מחיה אחרים. לא שתחיית המתים, אתם מבינים?
כן, אולי תחיית המתים, אפשר להפרש את זה כאן, זה בעיגול השונה.
כן, אבל זו לא השאלה. כי אנחנו רוצים למצוא איפה התורה דיברה על תחיית המתים. אז האם הפסוק הזה מדבר על חיית המתים? הפסוק הזה שאומר, אני עמית והחיים, מדבר על חיית המתים או לא? מה אתה אומר?
כן, בוודאי.
בוודאי, אז אני יכול להגיד לך שהוא לא מדבר על חיית המתים.
שיטה הוא מדבר,
לא. לא, אני יכול להגיד לך שהפסוק הזה לא מדבר על חיית המתים.
במקרה שום חיים מישהו אחר,
כן. כן, ממית את זה, מחיה את זה.
אני ממית את מי שאני רוצה, אבל אני מחיה את מי שאני רוצה.
מה זה מחיה? כמו שהקדוש ברוך הוא מחיה אותי ואותך ואותה. כן? הקדוש עכשיו נותן חיים.
אבל אחר כך הוא אומר, מחצתי ואני ארפה.
נכון, לכן תלמוד לומר, מחצתי ואני ארפה. מה מחיצה ורפואה באחד? כן? מה זה מחצתי ואני ארפה? מרפאים את מי שהיה חולה, מי שהיה נמחץ. אף מיטה וחיים באחד, מכאן תשובה לאומרים את חיית המתים מן התורה.
אם
היה
כתוב, אני
אמחץ
ואני ארפה.
גם לא, כי לרפא באופן מהותי.
למה? אני אמחת את מי שאני רוצה, ואני ארפא את מי שאני רוצה.
אבל מה תמוש לרפא? לרפא מי שהיה חולה. אין מרפאים אלא את החולה.
כן.
נכון?
כן, אבל מה שאני רוצה להגיד, שגם מבחינה דקדוקית, יש הבדל ממש רציני בין אני עמית והחיה לבין מחצתי ואני ארפא.
למה?
כי מחצתי ואני ארפא, אז מחצתי זה בעבר, וארפא זה בעתיד. אז ממש יש את העניין הזה של מחצתי ואני ארפא. ולעומת, אני עמית והחיה, אז אני עמית והחיה בעתיד.
אבל זו מידה בתורה נקראת היקש, שכיוון ששני דברים מוזכרים בחד המחתה, אנחנו מקישים מזה לזה.
כן, אבל אני אומרת אפשר להקיש, כן, אבל אני אומרת שהמחצתי ואני ארפה, יש שני דברים שיכולים לרמד על זה, שזה אותו בן אדם שמחצתי
ואני ארפה.
גם זה שאפשר לרפא מי שלא
חולה,
וגם העניין
הדקדוקים. נכון, נכון. אז אם כן, תשובה לאומרים, אין לך מדיבים לתורה. אז זכרנו שכדי לברר מהי מדרגת החיים שמזכה את האדם לתחיית המתים, צריך לברר איפה זה מוזכר בתורה. כן, מתוך איזה הקשר התורה מזכירה על תחיית המתים, ומתוך כך אנחנו יכולים לדעת איך צריך להיות כדי לזכור תחיית המתים. אז למשל, אם תחיית המתים מוזכרת פרשת האזינו, אנחנו לומדים. אתה רוצה לזכור תחיית המתים? תהיה אדם ששומע את פרשת האזינו. אם אתה אדם שחי את שירת האזינו, אתה מאלה ששייכים לתחיית המתים. אתם יודעים על מה מדברת שירת האזינו?
על מה מדברת?
כן.
אני לא שומע
על
הדבר.
על מה מדברת?
שירת מהם. שמה הם ספרים עם עצמי, תיזר קטן עם
עצמי. כן, קיצור, זה הקשבה של כל העולם כולו לדבריו של משה. ומשה כאן מדבר בסוגיה שמעניינת את כללות העולם כולו. האזינו השמיים ודברה ותשמע הארץ עם רפי. זה מה שחשוב. לבין הדרך זה נוגע גם בכל ההיסטוריה האנושית. זאת אומרת שכל זמן, אם אתה רוצה לזכות חיית המתים, לאפשרות שמדריאת חיים כזאת, שהמת שוב שב לתחייה, צריך להיות מחובר בנפשך אל גורל העולם כולו. זה מה שמזכה אותך לתחיית המתים. כמה אנשים ככה יזכו לתחיית המתים לפי זה? משה רבנו, עוד כמה, כן? נתחיל להיות בעיה. טוב, אז פה נשאלת שאלה, אולי בכל זאת נשאלת
את הפסוק אחר. אתה מסביר את העניין הזה, זאת אומרת, מה פירוש?
כלומר, תראה, יש אדם שאכפת לו רק מעצמו, ולא אכפת לו מאחרים. נכון? יש אדם שאכפת לו מאחרים עד גבול מסוים, קרובי המשפחה שלו. אז הוא מחובר לדרכת חיים כוללת, שהיא המשפחה שלו. יש מי שאכפת לו מהעם שלו, מי שאירה לו מכל האנושות. נתן לך דוגמה, היה לו אחד, קראו לו סרטר, שונו פה סרטר. אז הוא אמר שהוא לא מרגיש חופשי כל זמן שיש אדם אחד משועבד בעולם. זאת אומרת שהוא לא חי את חיי הוא, הוא חי את חיי העולם. מה?
אם הוא באמת הרגיש כמו
שהוא אמר. זה שווה כך שעשה שאלה גדולה. אבל הוא אמר, היה גם רבי אלימלך מליזנסק, אחד מתלמידי בעל שם טוב אמר יותר חזק מזה. הוא אמר שהוא לא מרגיש נוח כל זמן שיש צער לתולעת אחת בעולם, שיש אבן שמעכבת אותה מלהתקדם. זאת אומרת, הוא לא חי את חיי העולם, ואפילו לא את חיי האדם, הוא חי את חיי העולם. הוא והעולם הם עניין אחד. כואב לזה תולעת בקצה העולם, כואב לו. נכון? זה הכלל. אז אולי רק אדם שמחובר אל גורל כל ההוויה, אדם במדרגת חיים כזאת, הוא באמת חי וזוכה לתחיית המתים. כמו שבאמת זה הוזכר בפרשת האזינו, האזינו השמיים והדברה, תשמע ארץ עם רפיק, אתה כבר אחד שהסוגיות שמעסיקות אותו הן סוגיות ההוויה כולה, אז נראה לי, בך נאמר, אני עמית והחיי הם החצים, אני עבר. רק אצלך הגילוי הזה שתחיית המתים לעצמך. אז פחות מזה אולי לא, אולי זה כבר לא מספיק חי, לכן בא, הגמרא ממשיכה, תניא אמר רבי מאיר, מניין נדחית המתים מן התורה, שנאמר, אז ישיר משה בני ישראל את השירה הזאת לשם, שר לא נאמר, אלא ישיר, מכאן נדחית המתים מן התורה. כן? זאת אומרת, שמשה רבנו, כתוב בו, אז ישיר משה בני ישראל, ישיר זה לשון עתיד, לא לשון עבר. אז אם כן, משה עתיד לשיר, מתי הוא ישיר? לעתיד לבוא, כשהוא יקום מתחייה. כן? מה? סליחה?
זה לא פשט, כי הם שרים
מי המחרת. את השירה הזאת.
כן.
ויאמרו למור, גם אז הם אמרו אותה, אבל גם אז יגידו אותה. יקום לתחייה, יגידו את השירה.
מצד שני, אז ישיר, יש איזה עניין.
באופן שירי.
כמו שיש וו והיפוך.
נכון, בלשון השירי. שבלשון השירית משתמשים בעתיד בשביל העבר. כי זה מהותו של השיר להיות מחובר אל האידאל של העתיד. זה בעצם כל פה הגמרא מגלה את הסיבה שבגללה משתמשים בשירים בשון עתיד. כי השיר עניינו העתיד. זה הסגנון המרומם של השירה. אז זה שיר ישראל וכדומה. אבל עכשיו, רואים כן ש... וזה הסיבה שאני הבאתי לכם את הגמרא הזאת, כדי לבייר שנדבר על קריאת ים סוף. וזה קשור לגדה של פסח. כן? להבין, מה שקרה בים סוף זה מאורע שכבר לא נוגע לכל העולם כולו, לא נוגע לעולם כולו. זה נוגע לגורל האומות. כן? אז נבהלו אלופי אדום, אלה מועד, אחרי זה מועד, נמוגו כל יושבי חנן. כן? זאת אומרת, כל עמי האזור, עמי המזרח התיכון, אבל אני אתן לך עכשיו מה, כל עמי העולם, זה נגע להם מה שקרה בים סוף. המאורע הזה הוא כניסת ישראל לבמה של ההיסטוריה כולה. עשר מכות זה הוויכוח בין ישראל למצרים, זה הסוגיה הפנימית בינינו לבין מצרים. אבל ים סוף זה מעביר אותנו לבמה כלל עולמית. אבל כלל עולמית בלבד, השמיים לא הזדעזעו בקריאת ים סוף. רק אומות העולם. זאת אומרת שמספיק להיות קשור, לא צריך להיות כרבי אלימלך בליזנץ. כדי לזכות לחיי העולם הבא, תחיית המתים. תחיית המתים אפשר ללמוד גם ממדרגת חיים קטנה יותר, רק מקריאת ים סוף. שהיא נוגעת לגורל האנושות.
זה שישירו את שירת הים,
זה המקום שבו התורה הזכירה את חטא המתים.
זה אומר שצריך, כמו שאמרנו קודם, שאם זה היה באזינו, אז סימן שצריך
שרק
אפשר לכל העולם.
נכון.
הנה זה.
התורה הזכירה את חטא המתים בקריאת ים סוף. זה מאורע מספיק חשוב כדי שמי שנמצא בו יזכיר את חטא המתים. מה?
כל עוד יש לנו עיבים, או שרק מבחינה נפשי אנחנו צריכים להיות
מקושרים
לכל
העולם. גם כשיש לנו אויבים. הרי משל כשיש לי אויב, אני אורג אותו. אני אורג אותו בגלל שהוא עשה דבר גרוע מאוד, שהוא הכריח אותי להרוג אותו. כלומר, שבמקום לגלות את הצלם האלוהים שבו, הוא רצה להורגני. זה באמת השחתה עצומה. הוא פוגע בי בזה שהוא לא, לא מצד שהוא רוצה להרוג אותי. זה נמצא שהוא לא משלים את
זה
למעלה.
זה דבר הכי רע שהם עושים לנו, זה שהם עושים לנו להרוג אותם.
נכון. ככה אמרה גולדה מאיר.
כן?
כן, שהיא לא תסלח
להרוג. אמרתי את זה ממישהו, זה לא רעיון שלי, אני לא שמעתי את זה.
זה גולדה מאיר אמרה את זה. ואז הרב צבי יהודה כתב אליה מכתב של...
נכון, שהיא לא תסלח למצרים על זה ש...
מה כתב לה? ז'קוב?
כן. לא יודע, היא סולחת להם על זה שהיא גרמה לנערים שלנו להרוג אותם.
כן,
אמרה
את זה,
נכון. אז גם, כמו כשיש אויבים. למשל, בזמן בית ראשון, אחד האויבים הקשים ביותר שהיו לנו זה מואב. וכל הזמן עם ישראל, דבר אחד היה צריך לקוות, זה שמואב תחרב. וכאשר נחרבה מואב, ירמיהו הנביא קונן ואמר, ליבי למואב יהמה. כן? זה לא שירמיהו לא היה מתפלל שמואב תחרב. זה לא שהוא מתפלל. וכשזה קורה, מה זה? אמר רבי מאיר, אם כן צריך אמין לכם, אם התורה שנאמר על השם משה ולישראל אשר אז את השם שר ונאמר להישם. כלומר, די להיות קשור לכל בני האדם, לגורל של האנושות, כדי לזכור את חיית המתים. גם אז כבר אנשים, מספר האנשים שזוכים את חיית המתים הוא קצת יותר גדול, אבל גם כן לא מי יודע מה. למי אכפת מן האנושות?
זהו, ולהיות קשור לגורל של כל האנושות זה שיהיה לי אכפת, מספיק שיהיה לי אכפת?
כן, אז אכפת זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות. מה את אומרת שצריכים לעשות?
כן.
לא תמיד אפשר לעשות. תן לך דוגמה. יש מצווה של ואהבת לרעך כמוך. כן? כלפי מי, מי זה רעך? לפי הלכה.
רק
ישראל. נכון? רק ישראל. יש מצווה לאהוב רק לישראל. אבל מצד שני צריך לאהוב את העולם כולו, שנאמר ואהבת את השם אלוהיך. אם אתה אוהב את השם שלך, אתה אוהב את כל בריאותיו. נו, כתוב בכל לבבך, בכל נפשך, בכל נפשך. יש הבדל בין לאהוב את לבין לאהוב לב. לאהוב את זה לאהוב בלב. ואז אין הבדל בין גוי, יהודי, לבין אבנים, תולעים, ולאהוב לב זה לעשות משהו למענו. לאהוב אותו במעשים. אבל זה מעשים זה מסוכן, אל תתחיל לעשות מעשים למען כל העולם כולו, זה מסוכן. אבל זה ברור שצריך גם לעשות מעשים כדי להעלות את כל העולם. זאת אומרת, זה בשביל המוסר אביך. אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל, אחר כך אהבת כל האדם, אחרי אהבת ישראל שהיא כוללת הכל, שישראל תקן את כל המעשים כולם. נגיד צריך לאהוב את הכל. וכל האהבות האלה הן אהבות מעשיות. לאהוב אותם, לעשות להם טובה ולגרום להם עילוי. ונעלה על כולם אהבת השם, שהיא אהבה שבפועל אינה גוררת בעצמותה שום דבר. כי מה שהלב מלא ממנה זהו האושר היותר נשגב. אבל כאן אין מפורש. לאהוב אותם, לעשות להם טובה ולגרום להם עילוי. נכון? אז איך מתבצע, איך מתבצע למעשה האהבה של האדם? על ידי זה שאוהבים רק את היהודים. זה למשל. אבל אוהבים כמו במעשה רק את היהודים. לא, יש בספרי, על פסוק ואהבת את השם אלוהיך, היבהו על בריאותיו כדרך שעשה אברהם אביך. שאברהם היה מגייר את האנשים, שר מגייר את האנשים. טוב. אבל נמשיך. אם כן, אבל האכפתיות היא דבר יסודי. הרבה מדעת, אני שומע שיעורים, כשאני אתן שיעורים במכון מיר, למשל שואלים אותי שאלה, אני מברר איזה נושא, אפשר לחשוב ככה, אפשר לחשוב ככה. שואלים, מה זה משנה? הרי זה לא מעשי. שבא, שאני יודע להם, תמיד, זה שאין דבר יותר מעשי ממה, מאשר מה אני חושב. מה אני חושב זה דבר יותר מעשי שיש. אחר כך יש גם מה שאני עושה. לא. כיותה בדבר, אתה אומר, אז יבנה יהושע מזבח לשם, בנה ונאמר על היבנה. כן, חלמתי מהתורה. כי פה, שוב, שאלה את השאלה. אמנם הגורל של האנושות הוא מאוד חשוב, אבל כמה אנשים כבר חיים באופן כזה שכל חיים תלוי בגורל האנושות? אז אולי נאמר, ומי שאכפת לו רק מעם ישראל זה לא מספיק. נגיד, עם ישראל זה גם כן מדרגת חיים לא קטנה. אני רק מקובע רק לעם ישראל. למי היה אכפת רק מעם ישראל באופן גלוי? ליהושע בן נון. שאז יבנה יהושע מזבח לשם, בנה לו נאמר אלא יבנה, מכאן נכנס אמיתי מן התורה. כלומר, די להיות מחובר לגורל האומה כדי לזכות את תחיית המתים. יש כאלה שגם זה לא. הם מחוברים רק לקדושת קדושת הנפש של האדם. מכירים את גודל הנפש היחידי. קדושת האומה הם לא מבינים. אבל הם מרגישים שאדם זה דבר גדול, דבר קדוש. האם גם הם עוזבים את העולם הבא? אמר רבי יהושע בן לוי, אני כאן קופץ על שתי שורות שיש לגמרא בתשובה עליה, כן? אמר רבי יהושע בן לוי, מניין תחיית המתים מן התורה? שנאמר, אשרי יושבי ביתך, עוד ילוך סל. יללוך לא נאמר, אלא יללוך. מכאן תחיית המתים מן התורה. זאת אומרת, כל אדם שאומר שירה, זוכה תחיית המתים, ואמר רבי יהושע בן לוי, כל האומר שירה בעולם הזה, זוכה ואומרה לעולם הבא. שנאמר, אשרי יושבי ביתך, עוד ילוך סל. אבל כאן נשאלת שאלה. יש, אנחנו רואים פה ארבע מדרגות חיים שונות. העולם, האדם, האומה והיחיד.
יכול להיות שבתחיית המתים יש הבדל מדרגות, לפי זה.
לפי זה גם, אבל יש גם יותר בעיה, שבעולם הזה אנחנו רואים שארבעת הדבקויות האלה גורמות לוויכוחים בין בני אדם. למשל, יש אנשים שאכפת להם מן האדם היחיד, הם נקראים אינדיבידואליסטים, סולדים מכל אידיאליות לאומית.
אתה
סופר את השני. ויש מי שאכפת לו מגורל האומה, אבל לא אכפת לו מגורל האנושות.
יש מי שאכפת לו מגורל האנושות ולא אכפת להם
מגורל. בקיצור, ויש כאלה שאכפת להם מגורל ההוויה, הם מקימים מפלגות ירוקים, מן האדם לא אכפת להם. בקיצור, האוצרות החיים האלה מנוגדים זה לזה. האם ייתכן נזכות לתחיית המתים כוללת? על זה בתשובה של רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. מניין תחיית המתים מן התורה שנאמר, כל צופייך נשמו כל יחדיו ירננו. ונינו לא נאמר, אלא ירננו, מכאן תחיית המתים מן התורה, ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, עתידים כל הנביאים כולם אומרים שירה בכל אחד, שנאמר, כל צופייך נשמו כל יחדיו ירננו. לצורך ביאור הדבר הזה, הבאתי את אורות הקודש חלק ב' מהספרייה שלי. השם של הפרק זה שיר מרובה, כמו שאתם רואים. שיר מרובה. המושג שיר מרובה לקוח מן הזוהר. יש בזוהר, אנחנו מוצאים ארבעה סוגי שירים. אחד נקרא שיר פשוט, שני שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובה. יש אינטרפרטציה של הרב מה הכוונה. זה די קצר, קצר. יש שהוא שר שירת נפשו, ובנפשו הוא מוצא את הכל. את מילוא הסיפוק הרוחני במילואו. ויש שהוא שר שירת האומה, יוצאו מתוך המעגל של נפשו הפרטית, שאינו מוצא אותה מרוחבת כראוי, ולא מיושבת יישוב אידיאלי. שואף למרום העוז, והוא מדבק באהבה עדינה עם כללותה של כנסת ישראל. ואימה הוא שר את שיריה, מצר בצרותיה, ומשתעשע בתקוותיה. הוגה דעות עדיונות וטהורות על עברה ועל עתידה, וחוקר באהבה ובחוכמת לב את תוכן רוחה הפנימי. כל עניין יהודי אכפת לו. ויש אשר עוד תתרחב נפשו עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל. לשיר את שירת האדם. רוחו הולך ומתרחב בגאון כללות האדם והוד צלמו. שואף אל תעודתו הכללית ומצפה להשתלמותו העליונה של המין האנושי בכלל. וממקור חיים זה הוא שואף את כללות הגיונותיו ומחקריו שיפותיו וחזיונותיו. כלומר משם הוא חי את חיית המתים. ויש אשר עוד מזה למעלה ברוחב התנשא, עד שמתאחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריות, עם כל העולמים, ועם כולם אומר שירה. זה העוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח לו שהוא בין העולמות. כן, ארבע שירות. ויש, וזה השירה החמישית, אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד, באגודה אחת. וכולם נותנים את קולותיהם, כולם יחד מנעימים את זמריהם, וזה נותן לתוך זה לשד וחיים, כל ססון וכל שמחה, כל צהלה וכל רינה, כל חדווה וכל קדושה. שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם, כולם יחד מתמזגות בקרבו בכל עת ובכל שעה. והתמימות הזו במילואה עולה היא להיות שירת קודש, שירת אל, שירת ישראל בעוצם עוזה ותפארתה, בעוצם אמיתה וגודלה. ישראל, שיר אל, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולה, שיר מרובה, שיר השירים אשר לשלמה, למלך ששלום שלו. זה שיר השירים אשר לשלמה, השיר של כל השירים האלה כאחד, לשלמה, למלך שעושה שלום בין השירים האלה. כן? זה החידוש הזה שחיתם בימים, שיהיה מסוגל לראות את הקדושה שבכל אחד מן החזיונות האלה, ובכל זאת, ובכל זאת לחיות את כולם בשלמות. דבר שבעולם הזה הוא קשה מאוד. אדם שר או שיר פשוט או כפול או משולש או מרובע, ולעתיד לבוא שרים כל השירים ביחד. ודווקא זה מעניין שהשיר הזה נקרא בשם שיר אל, שהוא שיר ישראל, ישראל באותיות שיר אל, אף על פי שמי ששר את שירת האומה הוא רק המשורר השני, אבל מי ששר את שירת ישראל שר את כל חמישת השירות, את כל ארבעת השירות ביחד. זה שירה חמישית. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, שיהיה לכם חסד.